בן גביר הוא שמאלני או ימני בשבילך?
לא, בן גביר הוא ימני.
יותר ימני ממך?
יכול להיות שקראתם את הרעיון עם עומרי כספי במוסף 7 ימים של ידיעות אחרונות. אבל שמעתם אותו לראשונה בפיני וצנצי, הפודקאסט של פיני גרשון ונדב צנציפר. ועכשיו לנדב, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
פרק 28 מתחיל ברגע הזה ממש. שלום רועי עידן, מה קורה?
שלום, שלום, הכל קורה.
אהבת את הצ'יקי צ'יקי צ'קה?
כן, זה כמו את הביצה הזאת שעושה את הצ'יקי צ'יקי
צ'יקי צ'יקי צ'ק. מה קורה? מה העניינים? מה הולך?
הכל תקין, סך הכל.
אתה מאזין לפודקאסט?
כן, לא לכל האזנתי, אבל לכמה וכמה.
אוקיי, מה תתן איזה...
האזנתי לדנה ספקטור, שהיה מצוין. שמעתי גם את הפודקאסט המעולה שהיה עם ציון אמיר.
תודה, תודה. היה מצוין. דיבר אליך, עוד ניגע בזה, כן, בהחלט. שמעת את דקל?
איזה דקל? בטח, דקל, שעכשיו היה, שבוע שעבר, נכון, נכון.
שבוע שעבר.
עניין אותי מאוד לשמוע, כן, כן. אתה יודע שיש לי גם נגיעה שם לסיפור הזה.
כי שידרת עם אראל סגל
בדלת. כן, כן, היינו שם בלב המאף, בלב ה-ground zero.
איך היה?
מדהים.
נהנית להיות בגלת? זאת אומרת, שידרת עם אראל סגל פעם בשבוע, נכון?
עם אראל פעם בשבוע, מדי פעם המילה האחרונה, קצת פרשן יומן הבוקר.
פרשן יומן הבוקר, פרשן לענייני מים, כל הכבוד.
לענייני הסקלס חלה.
יומן הבוקר זה שלנו, זה של ההרדקוריסטים.
כן, כן, לענייני הסחלה, לענייני הסחלה.
מבין אותי, אוקיי. אהבת את גלת?
כן, בטח, בתקופה של ירון זה היה מצוין, אחר כך קצת עניינים שם הסתבכו.
אוקיי. מה העניינים? מה קורה? מה הולך?
הכל בסדר, סך הכל.
אתה יודע מתי התוודעתי לראשונה לשמך? שמך. יש לנו חבר משותף בשם אסף זמיר.
נכון.
שלקראת בחירות המוניציפליות בשנת 2013.
נכון.
אמרתי לו, תגיד, ומה, כאילו, קמפיין? וזה אומר לי, תשמע, יש לי מישהו, שרציתי להגיד לך, היה איתי ב-2008, הוא כאילו אחד האנשים הכי מצחיקים שאתה מכיר, והוא ימני בטירוף. והסתבר שזה...
זה היו שניים, היו שניים.
אתה כתבת לו בעצם את כל הסרטונים העיתולים.
כן, כן. אני אפילו לא זוכר אם עשיתי את זה עם עוד מישהו, שאני עכשיו לוקח קרדיט.
קח את הקרדיט על מלא, נו, מה הבעיה?
שאני עכשיו לוקח את הקרדיט על עצמי.
כן, על עצמך,
ברור. לא, עשיתי, כן, זה היה יחד עם רמי יהודיך.
כן, שהוא היה מנהל הקמפיין שלו, שהוא בעצם אתה הולך איתו דרך ארוכה עם רמי, נכון?
כן, הוא הביא אותי לשם, ומשם המשכנו לעוד הרבה קמפיינים ביחד.
איזה קמפיינים עשית?
ליכוד, 2015.
הקמפיין הראשון שיצא לך להיות בו מעורב זה אסף זמיר בהתחלה.
לא, לפני זה עשיתי קמפיין למיקי איתן בפריימריז של הליכוד.
אוקיי.
בשנת, לא יודע, הפריימריז שהעיפו אותו כאילו.
זה 2012.
כן. עשיתי כזה, אני קצת...
2012, לקראת בחירות 2013.
כן, עשיתי לו כזה קצת דיגיטל וכאלה.
אוקיי.
ואז אסף זמיר, ליכוד.
ליכוד 2015.
כן.
כן. ואז... שליכוד 2015, אני רוצה להתעכב על זה.
כן.
כי ליכוד 2015 זה בעצם קמפיין שהביא לנו לראשונה לעולם... את הקטע הזה של נתניהו השחקן, שאחרי זה הוא התאהב בפוזיציה, הוא עשה את זה גם במועד א' וב'
עד היום עושה
עד היום הוא כאילו, אתה יודע אבל אז, פעם ראשונה בעצם ראית את נתניהו, וזה נתן לו המון נקודות אז, בקמפיין 15 כי אתה רגיל לראות נתניהו, ראש ממשלה
לא כל פוליטיקאי אבל יכול לעשות את זה
תספר
על מה, על הקמפיין?
על קמפיין 2015, כן.
לא,
קמפיין זה... 2015 היו שם, זה בעצם הקמפיין שבו נתניהו ניצח את הרצוג ולבני.
כן.
כשלמעשה אחת לשבוע כזה, הוא היה משחרר סרטון היתולי.
כן, במוצש בדרך כלל.
במוצשים, mm-hmm. נכון, זה היה יושב על המטה המרכזי, כן, אז נכון, אהבתי זה את זה. הרעיון. כן, כן. כן. כי אתה מקבל פרי מידיה, נכון. כן? בחינם אני משדר את זה. פעם הוא גננת בגן ילדים, ופעם הוא שמרטף כן. ששומר על הילד.
זה הכי פורסמה, ביביסיטר.
מי אתם רוצים לשמור לילדים שלכם? בוז'י?
כן, זה כאילו כן. אז זה היה זה, ומה, איך היה אז?
זה היה מדהים, זה היה קמפיין, קמפיין באופן כללי, תראה, אני לא פרסום, אני לא עובד במשרד פרסום ועושה קמפיינים, זה לא עבודה שלי. קמפיינים פוליטיים מהסוג הזה אני מאוד אוהב, כי זה מגניב, כי זה חוויה, זה קצת כמו ספורט. אתה בא עם צוות בדרך כלל של אנשים מאוד מאוד מעולים, זה היה צוות אז באמת רמי יהודיך, אז היה פרסומי והיה מנהל קריאיטיב ניר לוי, הוא שבחור גאון, כאילו מבריק, והמון חבר'ה ממש ממש טובים.
זה כזה כמו מילואים, נכון?
זה קצת כמו מילואים. זה קצת כמו מילואים כזה, כן.
של שימורים.
וזה נורא ספורט, אפילו אם אתה לא מזדהה עם המועמד שאתה עובד אצלו, אתה נורא, זה נהיה כזה כמו קבוצת כדורגל כזה, שאתה רוצה שתנצח.
אני רוצה להתעכב איתך על העניין הזה. כי אני, ברמה האישית, כמובן אני חי את ה... את הגזרות הנושקות לעולם הקמפיינים כבר המון שנים, וגם עכשיו, אתה יודע, זאת אומרת, כשאני עובד בגז והכל, ואני תוהה אם הייתי יכול לעשות נגיד מה שאני עושה, אם הייתי חושב שזה דבר נורא, כמו שיש כאלה שחושבים, אוקיי?
שזה מה נורא? אם המועמד הוא נורא?
זאת אומרת, האם אתה יכול לעבוד בשביל משהו שאתה לא מאמין בו?
ברור.
אני עונה לעצמי שלא. יכול להיות, זאת אומרת, לא יודע, יכול להיות שאני נאיבי, או ככה...
אני יכול להגיד לך ההפך, יותר קל לעבוד בשביל...
בטח לא בפוליטיקה. אני לא הייתי יכול לעבוד בשביל מועמד שאני לא מאמין בו. ככה אני חושב על עצמי.
אז אני חושב שעדיף לעבוד בשביל מועמד שאתה לא מאמין בו. או שיותר נכון, אני אגיד את זה, שלא אכפת לך כל כך אם הוא ינצח או לא. עדיף, כי כשאתה עובד בשביל מישהו שאתה נורא נורא מאמין בו, ונורא נורא מחובר אליו רגשית, והוא לא מקשיב לעצות שלך בקמפיין, או עושה דברים שאתה חושב שהם לא טובים, ולא שואל...
להצותיך.
להפצרותיך, אז אתה עלול, זה מאוד מאוד מתסכל, זה מאוד חוויה לא נעימה, מאוד. ומצד שני, כשאתה עובד עם מישהו שפחות אתה...
אבל מצד שני, כאילו, אתה יודע, כל הקרב הפוליטי כאן הוא כל כך אמוציונלי, והוא כל כך רגשי, והרבה פעמים גם זהותי, של להתייצב מאחורי הקווים של קבוצה יריבה, זה משהו שבעיניי, אתה יודע, זה לא כמו ללכת למועמד שאתה לא מאמין בו בקמפיין ברומניה.
למה, אתה חושב שכל האנשים שעבדו בקמפיין של ביבי הם ימנים? אני אתן לך ספוילר, אף אחד מהם לא מצביע לביבי.
לא, אוריך ולוק מצביעים לביבי.
אוריך ולוק אבל עבדו בשביל המפלגה, הם עבדו בדיגיטל. החבר'ה שעבדו איתנו במטה פרסום.
ב-2015. כולם שמאלנים.
ברור, מה זה, מצביע אנשים, מצביעו מרץ, מצביעו זה, אנשים שלא, ומה זה נלחמו אחרי... אני הייתי, אני חושב, היחידי שם שהיה כאילו ממחנה, יודע, גם אין המון ימנים כאילו בתחום הפרסום. אז זה, אני חושב, אני הייתי היחידי שהייתי שם, כאילו בן אדם שבא כאילו מהצד הימני, ואנשים שם הם התאבדו על הקמפיין הזה בקטע מטורף, מה קרה לך?
אוקיי, אז בואו רגע נדבר על הקמפיינים שעשית ברמה הארצית.
אנשים רוצים לנצח, אנשים רוצים לנצח.
זה בטוח, זה בטוח, שאתה, זאת אומרת, כשאתה נמצא בתוך האירוע, אתה לא יוצא החוצה ומסתכל בזום אאוט. אתה נמצא בתוך העניין, וברור.
זה ממש כמו, ממש כמו ספורט, זה ממש כמו להיות בקבוצת ספורט.
כן. אז בואו נחשוב על קמפיין המרצים שהיית מעורב בהם. אז נתניהו 2015.
נתניהו 2015 וכחול לבן שני הסיבובים הראשונים.
כאילו היית מהצד של יאיר לפיד.
מהצד של יאיר לפיד, כן. בצוות של יאיר לפיד. שכאילו התחלנו יש עתיד, וכאילו בשלב מוקדם פתאום...
באת יחד עם רמי, שהוא סוג של, אתה יודע, בן ברית שלך, או לא יודע מה, שותף כזה, אתה יודע,
בעולמות... רמי, אנחנו עושים לעבוד ביחד.
כן, הולכים דרך ארוכה. אגב, אתה יודע מה אני נזכר? שב-2015 דידי הררי לקח קרדיט על התשדירים המצחיקים של נתניהו.
כן.
כן. כן. כן.
בסדר.
אוקיי, כל אחד רשאי לקחת קרדיטים.
הוא גם כתב כמה.
מה הוא כתב?
אני קומן את השדירים עם בובות, אפילו צילמנו אותם. זה עשה לי נקע באיזה לילה שלם שמענו עם הבובות. לא, אני לא חושב ששידרנו את זה.
אוקיי. טוב, בקיצור, אז איך היה לעבוד עם יאיר לפיד? כאילו, מצא את ההבדלים, לעבוד בקמפיין עם נתניהו או לעבוד בקמפיין עם לפיד?
שמע, קודם כל, כשאתה עובד בקמפיין, בפרסום, אז אלה אם כן אתה יותר מדי... את ביבי אתה בכלל לא רואה להם כן אתה הולך לימי צילום. כי ביבי הוא ראש ממשלה וזה סיפור מהתחת ורק לימי צילום לא הלכתי.
לא, אתה אולי לא ראית, אבל נגיד יהודי חיה אצלו לילות בבלפור כל הזמן.
כן, בטח, וניר גם. כל מי שהלך לצילום, עזוב רגע, יהודי חברור כי
הוא המנהל הקמפיין.
פרסומי של קמפיין הוא גם סוג של יועץ אסטרטגי כזה, הוא מעורב גם בדיונים האסטרטגיים.
נכון.
בסוף הפרסומיים
בחדר... אתה היית סוג של קופירייטר.
כן, כן, לא סוג, והייתי ממש קופירייטר, תסריטאי. אתה לא מתעסק כל כך ברמה מעל, כי אתה מתעסק ממש בדבר.
רצפת
היצור, בדיוק. ואז, אלא אם כן, אתה באמת הולך לימי צילום, שאני לא הלכתי, אז אתה לא ממש רואה את ביבי. כאילו, אתה יודע, אז ראיתי אותו לפעם, הוא בא למטה, וזה פעם...
וכשראית אותו, זה...
כלום, כלום, לא שום... לא בינינו.
אבל התרשמת בלמטה איזה משהו ככה...
תראה, הוא היה נותן לנו הערות על התסריטים, ממש רושם כזה בעת, כזה מחזיר לנו...
והערות שלו היו מדויקות?
כן, כן, איש, הוא מבין... תשמע, זה בן אדם שבסוף גם... תראה, בסוף גם הקמפיין זה הוא, אתה מבין? ביבי זה גם בן אדם שהוא המנהל
כן,
קמפיין
מיקרו,
של עצמו בעצם.
כן, מיקרו-מנג'מנט, כן.
לא מיקרו, זה בדברים בדברים המאוד...
אני חושב שנתניהו בדברים האלה הוא היה באמת הדוגמה החיה למיקרו-מנג'מנט, במובן זה שלא יוצאת הודעה לתקשורת או ציוץ מטעם הליכוד, שהוא לא עובר עליו גם כשהוא ראש ממשלה.
כן, אבל אתה יודע, הוא לא מתעסק בכל איזה ברושורה, אבל בנגיד בתסריטים של סרטים, כן, כי זה כאילו גם חשוב, גם הוא הולך להיות שם בפרונט. אז בסדר, זה ברמה סבירה, זה לא בזה, אבל בהחלט זה, את יאיר לפיד ראינו קצת יותר, כי הוא קצת יותר, היה במטה כזה יותר, וראינו אותו קצת יותר
בקמפיין. מה ההבדלים נגיד ברמת הקמפיין? זאת אומרת, יש יותר, זאת אומרת, יש יותר קילינג אינסטינקט בצד הימני אכן, כמו שאומרים תמיד?
לא, ביש עתיד יש קילינג אינסטינקט חזק מאוד. החיבור הזה עם כחול לבן לא עשה להם כל כך טוב, אני חושב.
ליש עתיד במפלגה, כן.
כן, זה קצת ניטרלת, אני חושב שבלי כחול לבן, זה גם בזמן אמת היה.
למרות שבעיניי, אלמלא כחול לבן קמה באותה נקודה בזמן, בתחילת מועד א', נתניהו היום ראש ממשלה בלי שיש מועדי ב' ג' ד', לדעתי. כי כחול לבן, יחד עם
שעבה את הכמה מנדטים.
שעבה את הכמה מנדטים, יחד כמובן עם ליברמן. אם ליברמן היה הולך איתו, אז
זה יותר ליברמן.
זה הרבה ליברמן, נכון. אבל כחול לבן הייתה שם כדי לתת את הפושבק שמעולם לא נתנו לנתניהו לפני.
אני לא בטוח. אני חושב שזה ליברמן יותר מהם.
אבל זו הייתה תיאוריה ראותה.
כן, לגמרי. כן. לגיטימית גם. אז ביש עתיד זה, אתה יודע, יש להם איזה מפלגה עם המון קילינג אינסטינקט, המון. מאוד גם כזה, אתה יודע, מפלגה שהיא כזאת מסודרת ועובדת כמו שצריך.
כן, כן. טוב, בוא נדבר על מנהיק.
אוקיי.
מתחיל
הדיי ג'וב שלי.
הדיי ג'וב? העונה מתחילה ב-23 ביוני, יום חמישי, במלוט. והנה עוד נקודה שעלתה בשיחה שלי עם דקל. 23 ביוני זה בדיוק 30 שנה לניצחון של רבין ב-92.
נכון.
נכון, אוקיי, בכל אופן. והעונה השנייה של מנהיק כולה. ובואו נדבר על מנהיק קצת. יש לי שאלות גם על העלילה, זאת אומרת, מה שקורה שם, ובנדיבותך גם חלקת איתי את שני הפרקים הראשונים, אז יכול להגיד לך מה, זאת אומרת, אתה יודע, אני יכול לשתף את מאזיננו במה שכתבתי לך, בבוקר של מוחרת אחרי שצפיתי בהם, כתבתי You did it again, כן? כי באמת שווה להמתין. שווה להמתין, ובאמת העונה השנייה.
תודה.
תודה, בבקשה. אז קודם כל, לגבי העלילה, ושתיים לגבי הטכנאות. שני הנושאים מעניינים אותי. מה אתה רוצה להתחיל?
מה שבא לך.
בוא נתחיל בטכנאות. מתי התחלת לכתוב את מנהיק?
לכתוב ממש התחלתי בסביבות שנת 2018, כשהיה לנו כאילו מימון לזה.
אוקיי. איך זה מתחיל? לא, אז זאת אומרת, תיקח אותי ממש מההפריה הראשונה של הביצית עם הזרע.
אז בגדול זה התחיל בזה שהייתי מתנדב במשטרה, בתור תחביב, פה בתל אביב. הייתי ממש, אבל כאילו לא משמר אזרחי, הייתי כאילו ממש שוטר. זה נקרא מתמיד, זה כאילו לא משנה. ועשיתי את זה כמה שנים, זה מאוד מאוד אהבתי לעשות את זה.
שנייה, סוגריים, בוא נפתח סוגריים. מה?
אתה יודע, כל אחד וה...
מה, למה? לא, מאוד יפה, אזרחות טובה והכל, אבל...
זה מאוד עולם שעניין אותי, אני קצת אוהב אדרנלין.
אוקיי.
ואני כזה קצת... אז זה גם תקופה שלא כל כך עשיתי מילואים, הייתי עושה מעט מאוד מילואים, הרגשתי שאני בא לי לעשות משהו.
מה אתה אומר?
והכי חשוב... היה תקופה שהייתי בקצת טיפול פסיכולוגי.
אוקיי.
והפסיכולוג אמר לי, תשמע, אתה אחת הבעיות שלך, שאתה מרגיש שאתה עושה משהו, שהחיים שלך, אתה לא עושה שום דבר חשוב.
כן.
ואתה צריך למצוא משהו כאילו שיתפס בעיניך כחשוב לעשות. אם זה עכשיו, אם זה לא בעבודה שלך.
נכנסת תחנת לב תל אביב ואמרת...
אז תתנדב, הוא אמר לי, לך תתנדב, מה אתה במשטרה? אני אמרתי, וואו, וואו, משטרה, תמיד אהבתי את ה...
אז כמה שנים היית מתנדב במשטרה?
כמה שנים טובות, מ-2000 ו...
לא משנה, אוקיי.
וואלה, זה 5 שנים, משהו כזה.
וואלה, וחמש שנים, זאת אומרת, מה, כמה פעמים בשבוע אתה עולה למשמרת?
זה פעמיים בחודש, נגיד.
פעמיים בחודש, בסדר, בקטנה, רגוע.
לפעמים יותר, כשהיה לי יותר זמן.
ומה, זה...
משמרות לילה, ממש, של משטרה בתל אביב.
ומה תספר, כאילו, מה למדת?
למדתי, אתה לומד הרבה דברים, אתה יודע, על החיים.
תן שתי דוגמאות, נגיד, שאתה מכיר מזה שהיית מתנדב במשטרה, ואני לא.
תשמע, קודם כל אתה חווה את תל אביב כמו ש...
תל אביב של מטה.
תל אביב לגמרי של מטה, שזה ממש הג'ורה של המדינה, כאילו, בימים מסוימים ומקומות מסוימים.
ככה חמישי בלילה, אזור...
חמישי, שישי בלילה, אלנבי. זה קשוח מאוד. תראה, כשאתה מצליח לתפוס משהו, זה תחושת סיפוק שקשה להסביר.
מה זה לתפוס, נגיד?
לתפוס, גנב, אנס, משהו כזה.
כן, קרה לך ממש, שמת אזיקים על הנס שממש...
על הנס, לא, שמתי עליו אזיקים, אבל היה לנו מקרה אחד של קורבן קטינה,
כן.
ש... פשוט נאנסה באיזה חצר של זה, ויצאה משם והתקשה ישר למשטרה.
כן.
והכווינה את השוטרים והבלשים עד שתפסו את הבן אדם.
ועדיין זה שתפס אותו?
אחד מהם, כן.
יפה.
מה שתפסתי אחד חזק מאוד, זה היה איזו תקיפה של נהג מונית, שזה שני חבר'ה שדדו אותו, ופרקו אותו במכות, כאילו ברמה שלקחו אותו לאיכילוב לניתוח ראש וכאלה, ואני צריכתי למצוא אותם.
וואו.
כן, בכמה, זה שעה אחר כך, משהו כזה.
אוקיי.
וזה, סגור... ואותה ממש תפסתי, כאילו.
סגור סוגריים. כן. בתקופה הזאת כן. אתה אומר, אוקיי, זה צריך להיות סדרת טלוויזיה.
לא. מה הייתי כשהייתי שם, נחשפתי לאיזשהו משהו שקשור למחש. הייתי, כאילו, בפריפריה של איזה אירוע מחשי. ואז אמרתי, בוא נע, זה סדרה. אז עוד לא היה את Line of Duty, את הבריטית, וכאילו, אמרתי, וואלה, אף פעם לא עושה סדרה על מחש, כאילו.
למה? היה את, איך קוראים לו? את המגן?
זה היה על מחש.
לא, אבל היה שם את ה... איך קוראים לו? וואו.
כן, כן.
שחקן אפרו-אמריקאי, לורנס...
ממש, מה שזה לא יהיה.
אוקיי, נו, אוקיי.
אבל לא משנה, תמיד...
שחקן מדהים, אגב, כן. תמיד יש... וגם מייקל צ'יקלס מדהים.
בכלל סדרה...
מדהימה, כן.
תמיד יש, בסדרת משטרה, יש איזה קטע עם מה מגיעים הריח,
חקירות פנים,
זה תמיד אותו דבר גם. אמרתי, למה אין סדרה עליהם? זה מעניין, זה סדרת משטרה שהשוטרים זה הפושעים.
כן.
ואז זה כאילו צץ לי הרעיון הזה, והתחלתי ככה לגלגל אותו בראש.
הפעם ראשונה... היו לך אבל מקרי השראה, נגיד, ספציפיים? זאת אומרת, כי אתה יודע, אומרים רות דוד, למשל,
לא, זה בהתחלה בכלל לא היה... לא, בהתחלה זה בכלל לא היה קשור לזה, זה רק חשבתי על איך לעשות כזאת סדרה, בכלל חשבתי שהיא תהיה... התכנון הראשוני שלה היה מאוד שונה גם איך שבסוף עשיתי אותה, והתבשלתי עם זה כמה שנים, עד שלא משנה, ניסינו להציע, הצעתי את זה לקשת, הם לא רצו את זה, הצעתי את זה לרשת באיזה מכרז שהם עשו, זה התקדם קצת ונפל, אז כבר חברתי בשלב הזה, כבר חברתי ליואב גרוס בעצם עם זה, ואז בסוף הגשנו את זה באחד המכרזים הראשונים של התאגיד, אני חושב אולי אפילו השני, הגשנו את זה ומשם התחלנו לפתח את זה.
מה מגישים? זאת אומרת, מגישים נייר?
אתה מגיש איזשהו פיץ', איזשהו נייר הצעה כזה, ואז אם הם אוהבים את זה, נותנים לך פיתוח, שזה אומר שאתה צריך לכתוב פרק ראשון, זה ככה בדרך כלל כמעט עם כל סדרה, שאתה צריך לכתוב בעצם פרק ראשון, ואיזשהו בייבל עונתי, כאילו שמסביר לאן העונה הולכת, ואז אם הם אוהבים את זה, אז משחררים לך את ה... או לכתוב קודם את כל הפרקים, ואז את ההפקה, או כבר ישר את הכתיבה
להפקה. ויכול להיות מצב שכתבת את כל הפרקים, אומרים לך, אתה יודע מה? לא, זה לא עובד.
כי אני לא חושב שמצב כזה... אני לא מכיר מצב כזה. יש מצבים שכתבו נגיד שלושה פרקים או ארבעה פרקים שזה והפסיקו.
אוקיי. עכשיו ניגשת לכתוב את מנייק, שזה בעצם, היו לך כבר פרויקטים, עשית ניו יורק, והיית בכפולה, אבל אתה ניגש לזה בידיעה שאוקיי, לזה חיכיתי.
לגמרי.
זה הפרויקט שלי.
לגמרי. אני ממש זוכר, דיברתי עם הסוכנת שלי, שאמרתי, אז כל הזמן מציעים לך כל מיני עבורי, אמרתי, תקשיבי, קיבלתי פה עכשיו לידיים הזדמנות לעשות דבר שהוא שלי לגמרי וזה, ועכשיו אני לא עושה שום דבר אחר, לא פה, לא שם, וזה, זה מה שאני עכשיו מתרכז בו.
אוקיי,
עכשיו... לא ידעתי רק שזה יהיה 4 years later, אני עדיין אהיה בזה.
4 years later היית בעונה הראשונה?
לא, עכשיו...
בסדר, 100%.
בעונה שלישית. לא, זה קצת מעייף.
עכשיו כבר כותבת העונה השלישית? וואלה.
כן.
לא ידעתי את זה.
הנה, סקופ.
כן. כן. אוקיי. זאת אומרת, זה יפה שהתאגיד בא ומחתים אותך על עונה שלישית לפני שהוא יודע איך תתקבל העונה השנייה.
בוא נקווה שהיא תתקבל טוב, כי הם יכולים... כי אז המקרה הזה שכתבתי את כל הפרקים ולא אישרו בסוף את ההפקה
הזה. זהו, כבר כתבת את כל הפרקים של העונה השלישית?
חצי בערך, כן.
אוקיי. תאר לי תהליך...
אני בערך halfway in.
תאר לי תהליך הכתיבה, כי זה מאוד מעניין אותי.
אני חותב...
ואני אגיד לך משהו שבוודאי אתה יודע, אתה כותב טוב. ואני אומר לך על עצמי, שוב, ובאמת לא על מנת להחניף לך. תראה, אני לא רואה הרבה סדרות נקודה, לא רואה הרבה סדרות ישראליות בפרט, חס וחלילה לא מתוך גבות לב, אלא סתם ולא יוצא. וכשאני רואה סדרות ישראליות, המון פעמים מפריעה לי בעיית האמינות. כי אני רואה, נגיד, איזה דיאלוג ספציפי, אני לא קונה את האמינות שלו, ואני מאבד את החשק. לא קרה לי במנייק, בעונה הראשונה, וגם לא קרה... אז קודם כל... היא מאוד אמינה, משחק מצוין.
כן, זה לא הכל עליי.
לא, לא, זה ממש לא הכל עליך. יש שם באמת ליהוק מופתי.
כן, ליהוק מדהים. אני יכול להגיד את זה בפה מלא, כי אני לא אחראי לו, אז...
באמת ליהוק, באמת יוצא מן הכלל. אבל תהיה לי תהליך...
ובימוי,
ובימוי, וזה באמת, באמת, באמת...
אלון זינגמן, באמת אחד הגדולים.
סדרה מצוינת. אגב, אני מתאר לעצמי שהטיב של האיכות נובע גם מהיקף ההשקעה, הכספית, נכון? כמה עולה פרק של מנייק?
עולה, אני לא רוצה סתם להגיד עכשיו, מספרים לא...
מישהו זרק לי מיליון, אני חושב...
זה פחות ממיליון, אבל לא הרבה פחות, זה לדעתי, איפשהו בין 800 אלף למיליון, כן, משהו כזה, כן.
שזה...
אבל זה ככה עולות, זה לא יקר לסדרה ישראלית, זה סדרות פרימיום בישראל, זה בערך התקציב שלהם, הבסיסי.
כן? יש יותר רקעות... כאילו, אני חושב שהתאגיד, דווקא בגלל שהתקציב שלו הוא יחסית מובטח ומשוריין, הוא יכול לעשות דברים יותר מקשת, למשל, שצריך להצדיק את זה כלכלית אחר כך.
היום, בעבר, זה היה תקציב גם יחסי, כמובן שאתה אינפלציה וזה, אבל לא, יחסית, זה פחות או יותר היה תקציב גם של סדרת פרימיום, נגיד של קשת או של הוט או משהו כזה. עם השנים, בגלל השחיקה קצת שם ב...
אז הם הורידו את העלויות.
אז הם קצת הורידו לדעתי את העלויות. אני לא יודע, אני לא רוצה סתם להגיד,
כי אני
לא בטוח. זאת
אומרת, היית עושה את מנהיג בקשת, זה היה יותר מצומצם מבחינת המשאבים.
קשת עשו את השוטרים.
והשוטרים היה יותר זול מהמנהיג,
אני חושב. אני לא חושב שהתקציב שלהם היה יותר זול. אני לא חושב שהתקציב שלהם היה יותר נמוך.
אוקיי, טוב.
אני חושב שהיה לא בהרבה.
אבל לא משנה, אבל יש לך תקציב ש...
כאילו, בוא נגיד, הסדרות הישראליות שיותר הרבה יותר יקרות ממנהיג.
אבל בדרך כלל... מה למשל, איזה...
יש, הם פשוט בדרך כלל סדרות שמעורב בהם, נגיד, השקעה, טהרן, נגיד.
כן, כי זה גם צילום בחוץ לארץ גם... אוקיי, אבל כאילו, זאת אומרת, הכסף לא היווה מכשול.
לא, הכסף מהווה מכשול מטורף.
למה? תסביר.
כי אתה כותב תסריט, עכשיו אתה כותב, נחמד שכתבת תסריט, אבל אתה יודע, מגיעים, מתקרבים הצילומים, ואז התסריט שלך הופך לטבלאות אקסל. ואז אומרים לך, תשמע, אדוני, אתה 30% כתבת אובר בדג'ט.
תסביר למה זה כתבת אובר בדג'ט.
כתבת אובר בדג'ט זה כתבת יותר מדי סצנות, יותר מדי עמודי תסריט, יותר מדי לוקיישנים, יותר מדי שחקנים, יותר מדי בחישוב של האקסל, אם לא מצליחים לתפור נגיד כמה לוקיישנים באותו בניין נגיד, אז יש, אתה מתחיל לחשב גם ימי העברות. זה ממש כמו אקסל של חברה, כאילו, זה נהיה מפעל.
ואתה בתור הטלנט הכותב צריך להיכנס לתוך כל הביצים בייצה האלה?
תראה, אני לא יודע אם כולם עושים את זה, אני פשוט מאוד מבין בזה, אז באים אליי, ואני צריך למצוא לזה פתרונות, כדי שהמוצר בסוף, שהפתרונות יהיו כאלה, שיאפשרו כן בסוף להביא למסך משהו שנראה טוב. מיליון דולר, אבל כן. זה לא חצי מיליון דולר, אתה מבין? כן. כאילו זה...
לא, ברור שזה לא עכשיו HBO, אני מאוד, כן? אני מאוד זה לא HBO, זה... כן? מבחינת... כן.
ברור, ברור, מבחינת ההפקה, כן. צילום ש... בארץ מצלמים, אתה יודע, זה חצי מהאמת, איזה חצי?
כמה זה לצלם פרק, כמה הם זה לצלם?
של מנייק זה בערך חמש, כמעט 5.5, משהו כזה בחישוב.
חמישה וחצי ימים?
כמעט 5.5 ימי צילום.
שבוע לפרק?
משהו כזה, אבל זה כלום. זה כלום. בסדרה אמריקאית מקבילה מצטלמת.
אז נגיד, אבל יש 10 פרקים בעונה, אז צילמת...
נדמה לי שבסוף היו 53 ימי צילום.
אוקיי.
כן.
אוקיי.
אם אני לא טועה.
זה גם לא מעט.
כן, כן. זה לא חלטורה. זה יותר מהעונה הראשונה.
כן, כמה צילמתם את העונה הראשונה?
העונה הראשונה... נדמה לי שבסוף עשינו 47 ימי צילום.
וככה אתה מצלם כאילו בארבע בבוקר וזה, זאת אומרת, אתה שוחט את השחקנים.
כן, כן, שחקנים כשהם באים לסדרה כזאת זה slavery של חודשיים. וואלה. ממש, כן. אלה שמצטלמים הרבה.
כמה זמן לוקח תהליך הכתיבה? כמה זמן כתבת את העונה הראשונה, נגיד?
בין שנה לשנה וחצי, משהו כזה. תלוי, יש קודם כל פיתוח ותחקיר צריך לעשות. שמה, עשיתי תחקיר, קודם
מה זה את התחקיר? תספר לי על התחקיר.
קודם כל, אתה מתחיל להיפגש עם אנשים מתוך המערכת, אקס מערכת, אנשים שמבינים עניין ומדבר איתם על העולם הזה ומנסה קצת להבין מה שאתה לא יודע וזה. אתה קורא מלא דברים. בין השאר, כשאתה קורא הרבה חומרים, אתה פתאום מגיע לדוח ועדת...
על פרניין, כן, זיילר, ועדת זיילר.
רגע, כתבו לי פה כבר את הסדרה.
כן.
אז אתה... ואז... עכשיו, היו שם, כמובן, זה לא בדיוק כמו פרשת פרניין, רק... אבל יש שם המבנה הזה של שוטר, כי, אגב, לכאורה עובד בשביל משפחת פשע, כי מעולם לא הוכיחו בפרשת פרניין שהוא באמת עבד בשביל זה. אנשים שוכחים. בסוף בכלל לא יצא מזה כלום.
אוקיי, דבר.
וגם הסיפור שם היה אחר, לא משנה, שם זה בכלל לא נחקר במחש.
המשותף במנהג ובפרשות פרינאים שמדובר בשוטרים ש...
לא, יש שם כמה דברים. בוא, גנבתי משם כמה דברים, כמה אלמנטים.
מה?
יש את זה, יש את החיסול בבית חולים, יש את הסיפור עם הממנים מפכל, יש שם כמה סיפורים...
כן, שהם כאילו מינו את קראדי, כביכול.
כן, כן. אבל לקחתי כמה, לא משנה, אתה יודע, כשאתה תסריטה, אתה יכול לקחת גם תיאוריות קונספירציה, אין בעיה. לא משנה, הסיפור האמיתי, האמת היא שהסיפור האמיתי באיזשהו מקום היה אפילו עוד יותר מעניין, כי בכלל פרשת פרניין נחקרה רק במחש, רק אחרי אילנה דיין. בכלל כל השלבים של החקירה שם היו בכלל, הם בתוך אותה יחידה, בתוך אותו ימר שבו כביכול שרת אותו שוטר...
ימר דרום.
ימר דרום זה היה, אז כן, היה שם אז רק ימר אחד, אחרי זה בעקבות זה פיצלו.
אוקיי.
אז בכלל נחקר, הם כאילו באותה יחידה חקרו את ה... הם חקרו כאילו את ה...
עכשיו, אתה מבין שאם תגיד לי עכשיו מה בדיוק הפרשת פרינן, אני לא יודע לזכור, אבל...
אז לא משנה, בקיצור, זה לא היה באמת מה שהיה במנהיג. במנהיג זה לגמרי, כאילו, לקחתי אבל משם כמה אלמנטים.
בוא נודה, זה גם, הסיפור במנהיג הוא הרבה יותר חמור מפרשת פרינן.
כן, ברור, גם פרשת פרינן זה השטויות.
כן, דובר על שוטרים רוצחים, אצלך.
כן, פה זה, אני הקצנתי את זה, כמובן, פרשת פרינן זה לא, לא באותה רמה, בכלל. בקיצור, ראיתי, ולא רק זה, לא רק פרשת פרינן, יש שם כל מיני פרשות, לקחתי כל מיני דברים, גנבתי קצת.
אבל כאילו כשאתה נמצא מול המחשב וכותב, זה כאילו, זה כותב את עצמו, או שאתה שובר את הראש על כל מילה?
כשהדמויות מספיק חזקות, זה ממש כותב את עצמו. תראה, התהליך הוא כזה, אתה דבר ראשון, אתה צריך לתכנן לעצמך בערך איזשהו מהלך עונתי. ואז אתה צריך להגיע לפרק ולהגיד, אוקיי, זה פרק ראשון, זה פרק שני, יש לי פה 10 פרקים, צריך שהוא לחלק את המהלך העונתי הזה שאני מתכנן. אגב, זה כמה מהלכים, כי יש שם כמה דמויות שלכל אחת מהם יש איזשהו תהליך, אז אתה עושה ממש טבלה כזאת.
זה נשתיב הערב כזה.
ממש מטריצה כזאת שאתה עושה, זה גם אקסל בדרך כלל, ואז אתה צריך לשבת, ואז אתה, אוקיי, ואתה אומר, אוקיי, יש לי את זה. אז אתה מתחיל לכתוב את הפרקים, אז אתה כותב איזשהו תקציר של פרק, שאתה מבין, אוקיי, אני רוצה שיקרה בפרק הזה. אני יודע איפה הפרק מתחיל, אני
יודע איפה
חייב לדעת איפה הוא נגמר, ואז אומר, אוקיי, מה נקודת האמצע? זה טכניקה שאני קצת הבאתי מעולם האנימציה, שמשם באתי, של כך עושים אנימציה, לא מציירים ציור, ואז עוד ציור, ואז עוד ציור זה. הם מציירים קודם כל את הציור הראשון, אחר כך את הציור האחרון, אז את הציור של האמצע, ואז מתחילים למלא את ה-in-betweenים.
מעניין.
גם עושים את האמצע, אמצע פה, אמצע פה, ואז זה באמצעים, כאילו, הולך. אז ככה גם אתה, ככה אני גם משתדל לעבוד בתסריט.
ויש משהו שהיה לך בעונה הראשונה יותר קל לכתוב מאשר את העונה השלישית, כמו שאומרים תמיד, תסמון את האלבום הראשון מול האלבום השני, שהאלבום הראשון פורץ מהאומן, כי זה תמיד היה עצור אצלו, ואז יותר קשה את השני והשלישי.
בעונה הראשונה זה פרץ ממני, אבל אני קצת הייתי מאופק, כי לא ידעתי איך זה, אנשים יאכלו את זה. אמרתי, מה, עכשיו זה גם מסובך, זה יעבור לאנשים מעל הראש. כאילו לא ידעתי איך אנשים, ואז פתאום זה נורא הצליח, גם כאילו,
אצל המבקרים, כאילו הצלחה של
לא, ידעתי זה יצליח כאילו אצל המבקרים, כי זה באמת אמרתי, וואי, יש פה סדרה טובה, וגם לא, אגב, לא סבבה, תסריט וזה, אבל אתה יודע, מבוימת מדהים, במים מדהים, שחקנים מדהימים, יצא
נכון,
מדהים.
נכון, נכון.
אמרתי, טוב, זה יצליח כנראה, המבקרים יאהבו את זה כנראה, כי זה
כן,
טוב.
כן.
אבל לא ידעתי אם אנשים יראו את זה.
כמה כאילו. צפיות היו לזה? אצלכם בתאגיד הרי אפשר...
כן, אז ביוטיוב אתה יכול לראות.
כמה
כן.
היו ביוטיוב?
ביוטיוב יש לכל פרק, הראשון עומד על מיליון.
משהו.
אני חושב, או קרוב למיליון, 900,000, נגיד, והפרקים על מאות אלפי צפיות. כן, כן, כן פרקים, כן. אתה יודע, של...
תלך איזושהי התעניינות מגופי הפקה זרים לגבי הסדרה?
כן, מכרנו אותה.
לא זכרתי את זה. מה?
הייתה חברת הפצה שנכנסה אחרי העונה הראשונה, אחרי הצלחה באמת של העונה, שנכנסה איזו חברת הפצה בשם סינפליקס, בינלאומית, ומכרה את זה לכמה לשידור, בכמה...
וזה כבר משודר? זאת אומרת...
אני חושב שזה משודר כבר חלק מהגורות.
לא, הגרסה של מנייק או גרסות מקומיות?
לא, לא, את הדבר עצמו. אוקיי. את הגרסות המקומיות בכלל עוד לא התחילו לשווק לדעתי. אוקיי. זה רק עכשיו הקסטה, אז הם מכרו את זה ל-HBO Max בדרום אמריקה, לארטה. בגרמניה וצרפת, שם זה עוד לא משודר, לאוסטרליה,
מאוד מחמיא.
בכם, לאמריקה, כן, אבל זה...
מה עם נטפליקס?
לאמריקה וזה, לא, אף אחד לא רצה את זה.
בסה.
כתוביות, באפל אמרו לנו, אפל נורא אהבו את זה, ראו את כל הפרקים, ועשינו פגישות וזה, מה, בסוף הוא אמר, אבל בסוף הם ירדו מזה.
אגב, פאודה זה יותר יקר ממנייק?
נראה לי, כן.
אוקיי.
כן. כן. אני חושב שכן.
טוב.
זה הכל בסוף עניין שימי צילום. אם הם, להם נגיד אולי 60 ימי צילום.
כן. כאילו... טוב, בוא נדבר על העלילה. עכשיו, באמת, והעלילה כבר היא באמת...
אני יכול לדבר מלא זמן על הטכנאות, אני נורא אוהב את הטכנאות.
אני חושב שזה נורא מעניין, כי אנשים לא מבינים.
לא מבינים בכלל. זה ממש מפעל, זה ממש סדרה, זה מפעל. כן. זה פשוט...
ואתה יודע מה ש... זאת אומרת, מה שמעניין, ואני חושב שאני מאוד שמח גם על זה שעכשיו אתה אומר שאתה כבר הולך איתם לעונה שלישית, כי גם אין המשכיות כאן בארץ, בגלל קוצר היריעה וקוצר המשאבים.
אז אתה רואה שדווקא בתאגיד הם חכמים, שזה יחסית, אתה רואה, עונה שנייה של טהרן, קיבלת אותה יחסית מהר, עונה שנייה של מנהיג, יחסית מהר. שנה וחצי, זה ביחסית לארץ.
נכון.
תשווה את זה עכשיו, עושים לך עוד עונה של המדובב. אתה זוכר מתי הייתה העונה הראשונה של המדובב?
לא.
לפני, לא יודע, 4 שנים.
לא, לא, ברור, ברור, ברור. אז אוקיי, אבל באמת אין את ההמשכיות הזאת, זאת אומרת, אין לך עונה של סדרה ישראלית שהגיעה לעונה החמישית. לא קיים.
שנות ה-80.
אוקיי, אוקיי, אבל זה באמת...
כן, סדרות דרמה, כן, זה קשה, גם כי בארץ, תראה, אני יכול להגיד לך, אצלי, ברמה שלי, אני, נגיד, עכשיו כותבת עונה 3 של מנהיג, יהיה לי קשה מאוד לעשות עונה 4. זאת אומרת, אני לא בא לי יותר כאילו להתעסק עם זה, כי, למה? כי אני עושה את זה לבד.
כן.
באמריקה, כשאתה עושה סדרה, כזו שבמיוחד שמצליחה, יש לך צוות, כותבים.
אין מילה במנהיג כשלא אתה כתבת?
אין מילה. כתבתי, או בעונה הראשונה, עוד קצת היה איתי באיזשהו שלב, לי גילה, תסריטאית מדהימה, הביאו אותה כזה בסוף, עשתה איתי איזה סיבוב כזה, קצת בסוף, קצת אנשים, קצת
ליטושים כאלה.
כן, אבל גם אז, אז כמובן זה הכל בסוף עובר גם דרכי.
בוא נדבר על קווי העלילה. כי קווי העלילה פוגשים אותך, את רואי ככה, מבחינת תפיסותיו גם העקרוניות, נכון? כי בעצם מה מציגה העלילה? מציגה עלילה מערכת רקובה של שלטון חוק. משטרה סורכת,
חלקה, משטרה שיש בה סורכים.
סורכים, אבל שהתרבות הארגונית דואגת לחפות על הסורכים, מחש מכורה, פרקליטות אימפוטנטית ואו מכורה, ותמונת מצב שאל תשנות בשקט בלילה. אין מי ששומר עליכם.
כן.
זה מה שאתה במנהיק משדר לצופים שלך, נכון? בגדול.
אני חושב שזאת המדינה שאנחנו חיים בה. אני חושב שאנחנו חיים במדינה שמערכת שלטון החוק שלה. תראה, קודם כל אני אגיד דבר אחד, זה לא שמנהיק זה, אני אמרתי, וואלה, עכשיו אני אעשה פה תעמול, זה לא מניפסט פוליטי. זאת אומרת, אמרתי, אוקיי, יש פה, כמובן שאני מגיע עם התפיסה שלי של... של, של זה, אמרתי, אוקיי, אבל יש פה סיפור ממש טוב, כאילו, יש פה, אתה יודע, סיפור על בן אדם שנאבק במערכת מושחתת.
כן, אבל להגיד לא מניפס פוליטי, הייתי יכול להגיד אם היית עושה את הסדרה הזאת לפני 20 שנה או בעוד 20 שנה. אבל משעה שהיא משודרת בימינו ברקע הזה...
זה שעכשיו החליטו לעשות את כתבי אישום האלה של ביבי, זה לא אשמתי. אוקיי?
ברור.
ואני לא אשם, אני לא קשור לזה.
לא, אבל אפשר להגיד, זה לא מניפסט פוליטי, כי בימינו מה שאתה מראה שם, וביתר סט, וביתר סט, על סמך שני הפרקים שראיתי מהעונה השנייה, זה מאוד פוליטי.
ברור, ברור. גם אני בכוונה, אתה יודע, אני רוצה שאנשים יראו את זה, ואז יזכיר להם איזה משהו שהם שמעו בחדשות.
העונה השנייה גם מייצרת קו עלילה של חקירת ראש הממשלה, שגוזלת את משאבי הקשב והאנרגיה של מערכת אכיפת החוק, ומשעה שזה המצב, אז אומרים, עזבו עכשיו את הכביסה המלוכחת שלנו, בואו נשמור אותה בפנים, כי יש לנו כרגע קרב מול ראש הממשלה.
כן, זה אפילו יותר גרוע, אבל כן.
אחד לאחד, אירועי על שייך, שי ניצן, קרן בן מנחם, אל מול...
שזה סיפור מעולה.
סיפור מעולה, אבל אתה מציג אותו בצורה מאוד ספציפית.
קודם כל,
לכן כשאתה אומר זה לא מניפסט פוליטי, אני מקבל את זה שאתה אומר זה לא מניפסט פוליטי, אבל זה יתפרש באופן פוליטי מיני ובין.
אין בעיה. קודם כל, אני לא מציג את הסיפור האמיתי. אתה יודע, אני מציג סיפור עם מאפייני... אתה יודע,
עם קווי דמיון לא מקריים.
כן, ברור, אבל אתה יודע, אבל... אני גם מציג איזושהי סיטואציה שהיא, זה גם לא קשור, אגב, אתה יודע, גם לפני ביבי היו קיימות המחלות האלה,
אבל אז זה לא הפריע. אבל אז זה לא הפריע לאף אחד, בטח לא בימין.
בטח לא לביבי, בדיוק. וגם, זה פחות, אני חושב, זה הגיע לתקשור, זה פחות היה כאילו משהו שכולם מדברים עליו.
מה מפריע לי? אני אגיד לך מה מפריע לי. אני, ברמה האישית, החוויה המכוננת שלי כעיתונאי, היא התקופה שבה הייתי חייל בגלי צהל, וסיקרתי את תנועת שס, ובפרט את מאבקו של אריה דרי ברשויות אכיפת החוק. זה אומר, זאת אומרת, התחלתי בהרשאה, דרך הערעור, עבור לכניסה לכלא, שהגעת אריה וכולי, אם אתה זוכר, ואמנון דנקנר, שהיה מגיע שם לנאום בפני... ואני זוכר את החוויה שלי, נער מכפר סבא שלמד בתיכון חילוני עם רקע שמאלני, שאומר, וואלה, יש כאן באגים במערכת הזאת. זה לא מה שחשבנו, בסדר? ללמדך, למה אני אומר את זה? ללמדך שאני לא בא עכשיו מהמקום של חברי הטוב והאהוב, אביעד גליקמן, שככה נותן את נאומי הסנגוריה למערכת. אני לא שם.
אני חושב שגם אביעד גליקמן יגיד לך שהמערכת יש לה בעיות.
אין דיאט. אני חושב שהם בבסיס הטובים. אוקיי? הם חייבים להשתפר, הם חייבים לשים את עצמם בנעליים של הצד השני, הם חייבים להיות פחות שרירותיים ואכזרים, אבל אתה שם אותם במקום של הרעים, ועם זה יש לי בעיה עקרונית.
אני לא חושב שאני שם אותם במקום של הרעים. אני שם
לא
אותם...
רק במנהיק, בחיים, בציוצים שלך,
לא, בחיים
באידיאולוגיה.
קצת יותר, בחיים כן, אולי אז, קצת אז, יותר. אז, אני לא, במנהיק אני לא חושב שאני שם אותם במקום של הרעים, אני שם אותם במקום של האנשים שיש להם סט שיקולים שהוא לאו דווקא סט שיקולים שהיית מצפה.
בסדר, אבל בוא רגע שנייה נרחיב את הדיון.
עכשיו, תשמע, מה זה הרעים? תראה, אני חושב שמערכת שיש לה כוח באמת בלתי מוגבל, והיא מאוד 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 סלקטיבית באיך שהיא משתמשת בו. ועכשיו, ברור תראה, הרעים בסוף זה הרעים. הרעים בסוף זה פושעים, זה אנשים שרוצחים, זה אנשים שאונסים.
וכשאני אנשים... ראיתי את הברג'יל בבית משפט אומרת, צריך לחקור את החוקרים, כן. הברג'יל,
סבבה.
אז אמרתי, יוסטון, we have a fucking problem.
כן, אבל אז אתה שואל את עצמך, אז איפה המשאבים, האם אנחנו באמת עושים את מה שאנחנו יכולים נגד הברג'יל? או שמה אנחנו עושים את, אנחנו מקריבים איזשהו מחיר על לעשות דברים אחרים משיקולים פוליטיים. שאולי אם היינו לא לוקחים את השיקולים הפוליטיים האלה בצורה כזאת זה, אז היינו יכולים להשתמש במשאבים האלה המאוד מוגבלים שיש למשטרה. למשטרה יש משאבים נורא מוגבלים בישראל. אני חושב שצריך להגדיל אותה, לחזק את המשטרה.
גם את, גם את להב וגם את כל הגופים החוקרים.
תראה, צריך לעשות שם פשוט רפורמות. תראה, כל התחום, ברור הרי שהמשטרה זה הטובים, ואנחנו רוצים שהמשטרה תנצח ושתכניס לכלא את כל העבריינים. האם היום היא מתנהלת בצורה טובה? האם המנגנונים שמפקחים עליה מתנהלים בצורה טובה? האם הפרקליטות מתנהלת היום בצורה טובה? אני לא בטוח שלגמרי. אני לא בן, אני חושב, עכשיו אני, תשמע, אני מכיר הרבה אנשים שעובדים בפרקליטות, זה אנשים מעולים, אנשים שרוצים למשרתי ציבור.
תראה, בקצה okay. של זה גם יש את בתי המשפט. הרי ברור לך, הרי ברור לך שאם נתניהו יורשע mm-hmm. במשפט שמתנהל נגדו, mm-hmm. אז גם בתי המשפט יהיו תחת המתקפה הזאת.
קודם כל הם כבר.
הם כבר בעיקר בגץ, פחות בתי המשפט מחוזים.
כן, אבל זה גם בגץ מכניס את עצמו.
תכף נדבר גם על זה. אבל אתה מבין שזה, אתה יודע, איש את ראהו חיים בלעו. זה, ברגע הזה...
אבל אתה יודע איך אומרים באנגלית? Play stupid games, win stupid prizes. על זה היה צריך לחשוב, על המשפט הזה, המשפט שעכשיו מתנהל, שלא עושה טוב למערכת אכיפת החוק, לא עושה טוב לפרקליטות, עושה לה הרבה יותר גרוע משמנאייק יכול אי פעם לעשות לה. אוקיי? על זה הם היו צריכים לחשוב כשהם התחילו.
אבל אתה יודע שהם עשו את זה גם לאולמרט, והם עשו את זה גם לקצב,
זה לא אותו דבר עם אולמרט, זה לא אותו דבר,
וגם לשרון, בסוף לא העמידו אותו לדין, אבל חקרו אותו,
אבל זה תיקים אחרים לחלוטין, אין בעיה לחקור, ברור, צריך הכל לחקור.
נגיד תיק 1000 זה לא עמדה לדין בעיניך?
תיק 1000 זה התיק היחיד שם, שאני חושב שיש לו איזה סיכוי להביא משהו. האם גם שם לא צפויות לנו הפתעות? לא, לך תדע מה יש שם. אבל נכון, זה באמת תיק 1000, זה באמת התיק ה... אבל ברוך שתיק 1000... האם היה מוגש כתב אישום בתיק 1000 בלי סעיף שוחד בתיק 4000?
אבל אותם אנשים שחקרו את תיק 4000 ותיק 1000, זה אנשים שתפרו את אולמרט. זה אותם אנשים.
בסדר, אני לא אומר הם עושים את זה כי הם שמאלנים.
או, אז אתה לא אומר את זה. אבל זה מה שאומרים. וזה כאילו, וזה הטיעון.
אני לא אומר הם עושים את זה כי הם שמאלנים. אני חושב שזה לא, אני לא חושב שזה עניין כל כך של פוליטי במובן של, אנחנו, כן, חוקרי להב, כולם רוצים שתהיה מדינה פלסטינית, אז עכשיו חוקרים את ביבי, זה ברור שזה שטויות.
אז למה אתה לא אומר את זה?
מה זאת אומרת? אני אומר את זה כל הזמן.
אוקיי. זה לא רושם שמתקבל מציוציך שאותם אני קורא
לא, לא, אני מאוד, אני מאוד בעניין הזה, אני מאוד, אני אגב מאלה שמההתחלה גם לא אהבו את התיקים האלה ואת כל הדבר הזה. התפללתי שיגיע, זה יגיע לבית משפט, ושהוא לא יחתום על עסקה קודם. הייתי בטוח שהוא יחתום על עסקה ויברח. אבל אני חושב שזה יותר עניין של כוח ואגו. זאת אומרת, שמת איזה תזה, השקעת משאבים, לא מצאת משהו, אתה תעשה הכל, והמערכת הזאת יכולה לעשות הכל. כדי, כן, בכל זאת, לקופף את זה ככה, לסובב את זה ככה, שיהיה משהו.
וכשאתה מדבר על המערכת, אתה כולל בתוך זה גם את בתי המשפט.
תראה, במובן מסוים, כן.
אוקיי. תלגום בענה את כוס השתייה.
א', כי בתי המשפט צריכים לחתום על צווים. האם שופטים מבצעים את תפקידם החוקתי ובאמת מבצעים בקרה כשבאים להחתים אותם על צווים מהמשטרה ומהפרקליטות? האם הם בודקים באמת על בסיס מה הצווים האלה, מה זה הצווים האלה, מה עושים עם הצווים האלה? האם הם באמת מהווים את הבקרה שלנו בתור ציבור, על זכויות האדם שלנו, על הזכות שלנו לפרטיות?
אבל הבעיה...
אז האם זה באמת קורה? אז א', הבתי משפט מעורבים בשלב הזה, כי אני חושב שהם לא.
הבעיה היא בעצם השאלה, מהי הנורמה? האם הנורמה היא סבירה, לגיטימית, ויש חריגים, או שהנורמה היא עקומה, מעוולת, ושם לדעתי אתה נמצא. ואם זה בעצם הנרטיב שמתקבע אצל האנשים, אגב, וזה הנרטיב שאני חושב מוחדר באמצעות צפייה במנייק, אז אתה זורע כאן במידה מסוימת כאוס.
אני זורע כאוס, או המערכת שמתנהלת ככה זורעת כאוס.
אם אתה מנחיל...
מי סוכן... אבל מה זאת אומרת?
אבל אם אתה מנחיל לאנשים את התפיסה שהמערכת רקובה מראשיתה...
את השוטרים באום חירן, חקרו בעזרה? אחרי שהם ירו בבן אדם? חקרו או לא?
דעתי לא חקרו.
למה?
כי אמרו שהבן אדם היה מפגע, היו טרוריסט.
לא, אמרו שעכשיו לא חוקרים ודי לחכימה.
כן, זה ניצן.
אז זה נורמות, אז זה לא אני לא המצאתי, זה קרה, אני לא קשור לזה, אתה מבין?
כן.
זה קרה, זה התפרסם, אני גם לא פרסמתי את זה.
נשאר בך אבל משהו, נגיד ביחס שלך, נגיד לבגעת, שאני רואה גם הרבה, אתה יודע, איזשהו משהו מאותו נער במשפחה ככה ליברלית, שמאלנית, שאתה אומר, אוקיי, שם אני זוכר את שורשיי ואת המקום
של... קודם כל, המשפחה הליברלית השמאלנית שלי גם לא...
כבר לא ליברלית ושמאלנית.
לא כולם מתים על... א', מה זה ליברלי, בסדר, זה כבר פודקאסט נפרד אפשר לעשות, אבל תשמע, ברור שיש לי... קודם כל, תשמע, יש לי המון כבוד למערכת החוק. אני אזרח שומר חוק, אתה יודע, אני לא כאילו איזה אנרכיסט, אני לא זה. הבעיה שלי עם בגץ, א', זה ההתעסקות שלו בדברים שבעיניים לא צריך להתעסק איתם, אני חושב שסתם עושים לו נזק גם, דרך אגב. אני במקומה, אני לא מבין. אני לא מבין למה הם עושים את זה. כאילו...
נגיד אם נתניהו מחר חוזר לשלטון ומעביר חוק שמבטל את המשפט שלו, בעיניך זה דבר סביר לגיטימי, או שצריך לבגץ את זה ובגץ צריך לפסול חוק?
מה זה חוק שמבטל את המשפט שלו?
חוק שקובע שמשפט נגד ראש ממשלה לא יכול להתנהל, אלא לאחר שראש הממשלה סיים את תפקידו.
חוק צרפתי רטרואקטיבי כזה?
כן, יש לי 61, הרוב קובע.
א', אני די בעד החוק הצרפתי, חוקים רטרואקטיביים אף פעם לא רעיון טוב, אני גם חושב ש...
אבל כשבגץ יפסול חוק הזה, אתה תבוא ותצייץ נגד בגץ, זה מה שאני טוען.
לא יודע, אני לא מצייץ תמיד נגד בגץ, אתה יודע.
אוקיי.
לא יודע, נשמע לי מופרך, כי זה כמו ש... מה אם הם יחווה לשלטון ויחליטו שחוק שהורגים את כל הג'ינג'ים? זה תמיד הרי הדוגמה.
אוקיי.
אז בסדר, בוא נראה אם הם משיגים 61 אצבעות.
אגב, בוא, יש כאן יותר מדי ג'ינג'ים, כמה אפשר עם זה, כן?
אז בסדר, אתה יודע, הבעיה שלי עם בגץ היא בעיה אחרת. א', אני לא מדבר בכלל על מעורבות הפוליטית שלו, על זה שאין הפרדת רשויות בישראל, שהוא כאילו הרשות העליונה, למרות שהוא לא אמור להיות, בלה בלה בלה. זה מתחיל במינויים. לא יכול להיות שמינויים של שופטי עליון ושופטים בכלל, שזה אנשים עם כוח מטורף, במצב שנוצר שיש להם כזה כוח מטורף. אז או שלא יהיה להם את הכוח הזה, או שהציבור יהיה יותר מעורב בבחירה שלהם ובביקורת עליהם. אגב, על שופטים דווקא יש ביקורת יחסית.
הפועל היוצא שמה שאתה אומר, כן, זה מה שקורה בארצות הברית, שטראמפ בארבע שנים ממנה שלושה שופטים.
מעולה, למה?
מעולה, ואז אי אפשר לעשות הפעלה בארצות הברית. מאוד הגיוני. אי אפשר לעשות הפעלה. כי אם המדינה קובעת שאי אפשר לעשות הפעלה.
למה אתה מפיץ בורות? זה לא מה שאמר שם בית המשפט.
לא, בית המשפט אמר שמדינות בארצות הברית רשאיות לקבוע איסור על הפלות.
לא, בית המשפט היום קבע שמדינות בארצות הברית מחליטות על דברים כאלה.
אוקיי.
בסדר, אבל יש מדינות שאפשר לעשות.
אבל ברור שזו החלטה שהיא ריאקציונרית באופן...
בעיניים שלנו, כי אנחנו אנשים שאוהבים הפלות. אבל גם מה זה חוק... תראה, מה זה חוק נגד הפלות? מה עם הפלות בחודש תשיעי, כשאין סכנה רפואית? זה משהו שהוא סבבה לדעתך? או שצריך להיות חוק נגד זה?
לא, בסדר.
לא, תגיד לי. לא, צריך להיות חוק. לא, 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 לא. צריך להיות חוק נגד זה?
אני לא יודע.
צריך להיות חוק נגד זה?
תקשיב, במקרה...
אישה מחליטה, היא בהיריון, היא מחליטה שאין לה כוח להיריון הזה, רוצה בחודש שיהיה לעשות הפלה.
אם זה לא בנובמבר, בערב רפואית, אני חושב שזה...
נו, זכותך במדינה שלך להחליט, זה נגיד חלק מהחוקים שיש שם בחלק מהמדינות, וזכותם, לא יודע, יכול להיות שאני חושב שזה טוב או לא טוב.
אתה רוצה לייצר כאן מצב שבו קוניונקטורה פוליטית אד הוק תקבע את הרכב שופטי בית המשפט העליון, ובעיניי זה רעיון יבעים.
אתה כיום אבל קיים באותה קוניונקטורה שבה פוליטית, השופטים האלה נבחרים פוליטית על ידי הם עצמם.
צריך לעשות עסקה, לא נכון, זה לא הם עצמם.
מה זה עסקה? עסקה שבה
בין ימין בוועדה ובין שמאל בוועדה לבין שופטים.
לא צריך שיהיה להם רוב אוטומטי בוועדה הזאת, זה הזוי.
אין להם רוב אוטומטי. הם שלושה מתוך תשעה, זה לא רוב.
זה לא נכון, זה הזוי, כי זה במקרה היה לך יושב ראש לשכה אחד ושרת משפטים אחת, סגרו איזה דיל. זה לא.
אז יש קואליציה, אתה צריך לייצר קואליציה, וכשמייצרים קואליציה נוצרים איזונים הרבה פעמים.
זה מחור לטובתם, ולפעמים הצד השני יכול להבקיע כמה גולים. זה לא מצב הגיוני, כי אז מה שנוצח זה אותה קוניונקטורה פוליטית, רק הרבה פחות נשלטת על ידי הציבור, והרבה פחות דמוקרטית, כי מי שסוגר את זה במחשכים נסגר בין השופטים עצמם, ואז נוצר לך בית משפט עליון שהוא סופר סופר הומוגני מבחינה פוליטית אידיאולוגית נקרא לזה, אז כמו שאתה לא רוצה, וגם האמת היא שגם אני לא, אני גם לא רוצה,
אתה לא רוצה בלמים לשלטון,
אני לא רוצה שיהיה בית משפט עליון שכולו שופטים
פאפץ, אבל יש כאלה שרוצים, אתה מבין את זה.
אבל נדב, אנו חיים במדינה דמוקרטית. הציבור חייב להכריע בשאלות האלה. אחרת, זה הכל המערכת הדמוקרטית הזאת של כנסת ושל אנחנו מצביעים ודמוקרטיה ייצוגית וכל דבר הזה, נועד כדי לנטרל חיכוכים, כדי שלא תהיה אלימות. אנחנו רוצים, אין מה לעשות, הציבור חייב להיות, לא יכול להיות שהכוח ניטל ממנו, שיש גוף שהוא 100% סמכות ו-0% אחריות, ושהוא לחלוטין הומוגני פוליטית, ושאפשר כבר לפי ההרכב, היום קצת פחות, אגב, זה קצת השתנה, בזכות באמת הדיל הזה שהיה פוקס שהילד שקד הצליחה לעשות, כן? וגם באיזה מחיר, עוד לא גילינו, עוד נגלה אולי יום אחד. זה לא יכול להיות, אנחנו חייבים לגוון את המוסד הזה. עכשיו, כל הזמן, כשאתה אומר כזה דבר, זה ישר, אוי, זה מתקפה לדמוקרטיה, זה מזה, כי אתם שמרנים, אתם שמרנים, אתם שומרים על המוסדות, אתם שומרים עליהם, אתם שומרים עליהם.
אני לא מאמין בחוסנה של הדמוקרטיה הישראלית, ואני לא מאמין...
אתה היום לא חי בדמוקרטיה. לא חי בדמוקרטיה.
נו, אבל זו אמירה פרובוקטיבית, אני חושב, זה לא.
תשמע, זה מה לעשות. אתה חי במדינה שהכוחות...
זאת אומרת, אם הייתי חי בהונגריה של אורבן, זו הייתה דמוקרטיה?
א', הונגריה של אורבן, עד כמה שאני יודע, דמוקרטיה די מתפקדת. תשמע, אני לא יודע, אין לי מושג מה קורה שם.
ספר את זה ללהטבים שם, כן.
אבל מה שם, איזה בעיה
שם? שם מגבלות על חופש פעולה, ויש שם מגבלות על חופש עיתונות.
היום מדינת ישראל היא מדינה...
וראינו מה קרה לטורקיה, וראינו מה קורה למדינות
שהם... נכון, מדינת ישראל היום היא מדינה שהתפקוד הדמוקרטי שלה הוא מאוד מאוד מוגבל, אוקיי? אם במקומות אחרים זה כהני דת, או לאומנים כמו אורבן, שעם דעות, לא יודע, אנטי-להטביות שזה, אז פה יש לך, מי ששולט בדבר הזה, זה כמה פקידים וכמה שופטים.
כשאתה שומע, נגיד, את המסלם אומר, רנה או את הרחון, או פינדרוס אומר D9, והמסלם אומר, נשים אותו מכלאות.
אני לא מת על השיח הזה, אני גם לא חושב שצריך D9, אני חושב שחשוב שיהיה לנו בית משפט עליון, וחשוב גם שהוא יבקר, מאוד חשוב שהוא יבקר את פעולת הכנסת ואת פעולת הממשלה, אין ספק, אבל הוא חייב להיות הרבה יותר מגוון. והוא חייב לפסוק בהתאם לחוק, עוד יותר חשוב מזה.
כן, עכשיו תגיד לי רגע...
כי היום הוא פוסק, הוא עושה מה שבא לו, בכלל לא מעניין אותו מה כתוב בחוקים.
בוא נדבר קצת עליך ועל בנט, שיש לך היכרות איתו, נכון?
כן, מסוימת.
מניין?
שאלה טובה, אני לא זוכר אפילו איך הכרנו במישור האישי.
אף פעם לא עבדת איתו.
לא, אף פעם לא. פעם אחת באתי בבחירות ב-2019, בסבב שלוש.
סבב שלוש היה ב-20.
ב-20, שלא עבדתי עם כחול לבן, הם רצו שאני אעבוד איתם. באתי לשם לאיזה יום ולא, לא, לא יודע, לא התחבר לי. אז לא המשכתי, אבל לא עבדתי איתו אף פעם. פעם, אני חושב שזה... הכרנו כשהוא הזמין אותי פעם לפגישה אצלו, כשהוא היה שר חינוך.
אוקיי.
ופגישת הכירות כזאת, כי הייתי כאילו מין פעיל כזה, לא יודע.
איך התרשמת ממנו?
איש מאוד מצחיק, מאוד נחמד, חכם ומוכשר.
התרשמת מהרמה, נגיד, היה, בוא נאמר, האינטלקטואלית שלו, או ככה?
תראה, הוא לא היה נראה לי איזה אינטלקטואל גדול, כן? אבל איש, תשמע, לא ספק, איש מאוד אינטליגנטי.
כי תמכת בו, זאת אומרת, פוליטית
הוא
היה...
כן, מאוד, הוא אמר דברים.
הוא היה הסוס שלך.
הוא אמר דברים שרציתי לשמוע, בהחלט.
זאת אומרת, בהתנהלות, זאת אומרת, בוא נאמר...
היה לי הרבה מאוד ביקורת.
במתיחות בין נתניהו לבנט, אתה היית בצד של בנט.
לגמרי בנט.
למה?
100% בנט.
כי אמרת נתניהו didn't deliver?
אני חשבתי שנתניהו, תראה, יש לי כמה
אישיוס. נתניהו היה עדין מדי.
קודם כל, לא. קודם כל יש לי אישיוס בכלל עם כל מי שהיה אחראי על צוק איתן. שזה נתניהו, בוגי וגנץ. זה שלושה אנשים שאני לא אוהב. קטגורית. היה לי בעיות עם... תראה, ההתנהלות של נתניהו הייתה בעייתית גם אם היא לא פלילית, זה לא משנה. התנהלות שלו, לא אהבתי את ה...
הנהנתנות הזאת, כאילו.
כן, והאנשים, לא משנה, כל העניינים שם תמיד, וזה בסדר, גם דברים שהם לא בשליטתו, כן, בסדר.
כן.
אנחנו לא בוחרים את המשפחה שלנו. אבל אוקיי, זה דברים שלא אהבתי, אבל תמיד הרגיש לי שהוא א', מאוד מאוד, נקרא לזה גמיש מוסרית ואידיאולוגית, בצורה שהיא קצת יותר מדי.
זה על מי אתה מדבר?
נתניהו.
כן.
הרגשתי שהוא עשה כמה וכמה טעויות, הרגשתי שבדיוק כמו שאתה אומר, הוא לא טיפל ב, אתה יודע, בעניין הזה של מערכת המשפט, שזה, אתה יודע, זה גם אפשר לחשוב, זה לא, אומרים לו, מהפכה, מהפכה, זה לא כזאת מהפכה, כולה צריך לעשות קצת סדר, אתה יודע, שיהיה חוק שמגדיר מה היועמ"ש עושה.
אני הבעיה שלי איתו זה שמתי הוא נזכר שהעניין הזה בנפשו, זה נוגע אליו אישית.
אתה יודע, הוא עשה את כל הטעויות, מינה את כל האנשים הלא נכונים.
אתה יודע, כשחקרו את אולמרט חקירה מוקדמת, שזה בעיניי מהלך שערורייתי של הפרקליטות,
נכון,
אז הוא, כי אמרו שהוא יתנקם מתנקש בטלנצ, הוא הסתובב בכנסת עולץ, מאושר.
ואז הוא הבין, רק שזה הגיע אליו, פתאום הוא נזכר בזה, והתחיל לקרקר בנושא. זה תמיד נראה לי נורא לא...
ובנט לעומתו היה נראה לך...
ובנט לעומת זאת, קודם כל אהבתי את ההתנהלות, בצוק איתן, מאוד אהבתי את ההתנהלות שלו בקבינט. אהבתי, אתה יודע, הוא אמר את הדברים הנכונים גם בעניין של מערכת המשפט, הוא יזכר לטוב תמיד כמה הוא התנגד למינוי של שי ניצן, נגיד, בזמן
הזה. אני רוצה לדבר איתך עכשיו בתור מצביע טיפיקלי של בנט שמוכזב מהכניסה שלו. כי אני לא הצבעתי לבנט. אבל אני כן... כן, כן, אני חייב להודות. חייב להודות. רבים שואלים אותי, וזו הזדמנות להתוודות. אני הייתי בצד של הציונות הדתית, של סמוטריץ' ובן גביר. ותמיד כאשר אני שמעתי את בנט במהלך סבב ד', אמרתי לעצמי, אוקיי, זה בן אדם שמכשיר את הקרקע לתקוע סכן בביבי. כי הוא אמר את הדברים במפורש. אני אגיד לך יותר מזה. כאשר הקרינו את הסקרים במהלך קמפיין מספר 4, שמו את המפלגה שלו כרובריקה נפרדת. לא עם נתניהו ולא עם אנטי נתניהו.
כשהוא חתם בערוץ 14 על המסמך הזה, אני שלחתי לו וואטסאפ, אמר לי, מה פתאום חתמת על הדבר הזה? מה, אתה נורמלי? מה חתמת?
אז למה הכעס...
התאפקת כל כך יפה עד עכשיו.
תסביר לי, למה הכעס הכל כך אמוציונלי הזה?
אני יכול להגיד לך רק מה אני חושב. כן. ומה אני הבנתי. אני גם הבנתי את מה שאתה מבין. אמרתי, אוקיי, יכול מאוד להיות שהוא בכלל יעשה...
תכנן כאן את המהלך.
לרפד, ואתה יודע מה, ממשלה עם לפיד ובנט. מה אכפת לי? בנט ייכנס, יהיה איזה שר משהו, איזה שר זה. הסיפור שלי זה רם. ולא סתם להקים מפלגה, ממשלה של המרכז שמאל, נקרא לזה, ולהצטרף אליה בתור איזה כנף ימנית. גם הריצה הזאת להיות ראש ממשלה עם 6 מנדטים בכל ה... ולעשות את כל ה... זה פיגוע בדמוקרטיה, הדבר הזה.
זאת אומרת, היית מעדיף את הממשלה הזאת כשלפיד ראש ממשלה?
הייתי מעדיף את הממשלה הזאת של לפיד ראש ממשלה, כשבנט שר, אני חושב שזה היה גם יותר טוב פוליטית לבנט, אני גם, היה אכפת לי גם מהעתיד, ועוד יותר מזה מהילד שקד, אני גם אמרתי לה את זה, אני אמרתי, מה, כאילו... מה האנד גיים של הדבר הזה? אני לא מצליח להבין, כאילו, כי אני, לי הברור ש...
אבל, גם... אבל מבחינתך, התרחיש הרצוי היה ללכת לעוד בחירות? ולעוד... זאת אומרת,
כן. תראה, התרחיש הרצוי, אתה יודע מה התרחיש הרצוי מבחינתי? אתה יודע מה התרחיש הרצוי מבחינתי? ממשלה של הליכוד, של יש עתיד, של הבית היהודי.
התרחיש שלי באמת הרצוי זה וילה בסביוני ועם הליקופטר בחצר. עזוב,
לא, אני רוצה...
לא, אתה מדבר על תרחישים שהם לא ריאליים.
למה לא ריאליים?
לא ריאליים,
אני אסביר לך בדיוק. למה המרכז ימין-שמאל הציוני לא יכול להיות בממשלה? ממשלה שבאמת, אז אתה יודע שהיא תעשה את הדברים שהם צריכים לעשות.
למה כשנתניהו אומר 4 מערכות בחירות פעם אחר פעם, עכשיו אני מגיעים ימין מלא, ימין מלא, למה אם זה אין לך בעיה?
למה, הצבעתי לנתניהו? אני ידעתי שזה בולשיט.
בסדר גמור, אבל מה שאני אומר לך, תראה, אומרים, איך בנט עם 6 מנדטים, אז הוא היו לו 7 מנדטים, מעיז ללכת לממשלה עם אנשים שהוא אמר זה, זה לא הגיוני. עכשיו אני אומר, אתה יודע מה? צודקים, זה לא הגיוני, זה לא סביר. מתי זה כן הגיוני? מתי זה כן סביר? אחרי 4 מערכות בחירות בשנתיים, שבהם אי אפשר היה להרכיב ממשלה, ופעם אחר פעם, עד שכן הרכיבו ממשלה, ואז בסוף פירקו את הממשלה הזאת מטוענות שווא.
נו, אז הוא דחה את הבחירות בשנה וחצי.
ואז הולכים פעם רביעית, ושוב הם לא צריכים, אתה יודע מה? אז זה ריאלי.
תגיד, ועכשיו נגיד, עכשיו, אוקיי, בוא נגיד עכשיו זה מתפרק. אז מה, אז הוא דחה את הבחירות בשנה וחצי? אז מה עשינו?
לא עשינו כלום, ברור שלא עשינו כלום.
אבל זה יקרה.
נכון?
נו, אז מה עשינו בזה?
לא, בסדר גמור, אבל...
אתה לא יכול לעשות... זה לא... תקשיב, זה לא... יש דברים שלא... זה אי אפשר לעבוד על כל האנשים. אתה לא יכול לעשות כזה... תראה, ביבי נוחל. זה ברור לכולם. האנשים שמצביעים לביבי יודעים שהוא נוחל. אוקיי? הם לא מטומטמים. הם ברור להם מי זה. אוקיי? אבל הוא יודע לעשות את זה. הוא עושה את זה טוב. אוקיי? בנט לא טוב בזה. והוא עשה את זה גרוע. אוקיי? ואתה לא יכול בן אדם שאתה מתבטא בצורה כל כך חד משמעית על מפלגות. תראה, מה זה מפלגה כמו רעם? זה מפלגה, אגב, דיברנו על בגץ. המפלגה הזאת, חלק ניכר, אולי מנסור הבאס עצמו לא. אגב, איש שאני דווקא מעריך את הדמות הזאת, כן? אבל יש שם חברים שהם אנשים שהזדהו בעבר ואף בהווה היום עם מחבלים, שמשתתפים, אתה יודע, שתומכים באיזושהי רמה לפחות במאבק עליהם, בוודאי, בוודאי, שזאת מפלגה שהיא אנטי-ציונית. אתה יודע, מפלגה כמו, זה מפלגות שכאילו אני ספק אם הם בכלל צריכות לשבת, אם הם בכלל, הם עוברות על חוק יסוד הכנסת בכלל, אתה יודע, ורק בזכות בגץ המפלגות האלה נמצאות בזה שפוסק בניגוד לחוק. אוקיי? אז סבבה, הם בכנסת, זה לגיטימי, אנשים הצביעו להם, הם מייצגות, אין בעיה, אני יכול, מותר לי לבלוע...
כן אומר שמנסור הבא סודמות
כן, לפחות, תראה, אני לא כזה מאמין לו, כי אני מבין את, אני מבין את המשחק.
אבל יש אוקיי? ערך בעיניי גם לרטוריקה.
יש ערך לרטוריקה בהחלט, אני מסכים. קודם כל, הבן אדם גאון, עזוב, זה פוליטיקאי גאון, מבריק, איש מבריק, הכל לזכותו יאמר, הכל. אני פשוט לא כך קונה את הדיבור הזה, אבל גם, אבל גם, אתה צודק, גם הדיבור הוא חשוב. זה נכון, יש בזה ערך. האם, אז אוקיי, אז אני מקבל את זה שהם בכנסת, אני מוכן ל... אוקיי, אתה יודע, אמרנו, אני בן אדם, אני יכול לקטר עד מחרת בגץ, אבל בסוף בגץ פסק, בסדר, אני שם. אתה לא יכול לצפות ממני לחשוב שזה רעיון טוב, להכניס אותם לממשלה. אני לא חושב שזה רעיון טוב לחזק את התנועה האסלאמית במדינת ישראל בכספים קואליציוניים. אני חושב שזה צעד לא טוב למדינת ישראל. אני חושב שזה גם צעד לא טוב לתחזק את החברה החרדית במצבה, בכספים קואליציוניים. אז על אחת כמה וכמה שהתנועה האסלאמית זה יותר גרוע. אוקיי? אני לא רוצה את זה. אני לא מעוניין בזה. עכשיו, אני, בנט, גם בצורה פומבית וגם בתודה ברמה האישית והזה, אני ידעתי מה הדעה שלו על הדבר הזה, והייתי בטוח שזאת באמת הדעה שלו. לרגע לא דימנתי עצמי כמה שאני בן אדם ציני ומתוחכם, והבנתי את הקטע הזה שהוא ילך עם לפיד. לרגע לא אמנתי עצמי שהוא יעשה את הדבר הזה ויקים ממשלה וייתן בעצם את כל הכוח להם, כי כל הכוח אצלם, כי הם לשון המוזניים המאוד מאוד קיצונית, וזה לא רק אצלם, זה בעצם אצל המשותפת. וזה, עם רם, זה בעיה, זה משותפת, זה בעיה גדולה, אוקיי? הוא נתן להם את הכוח, וזה דבר שהוא לא טוב למדינה, לדעתי.
אני, אתה יודע משהו, אני מקבלת מה שאתה אומר, ואני חושב שעצם העובדה...
והיה עדיף עוד 1,000 בחירות על זה.
ואני רוצה להגיד לך שעצם העובדה, בתור בן אדם שרואה בחיוב את הקמת הממשלה הזאת, כן? עצם העובדה שיש מדינת ישראל משבר קואליציוני סביב העובדה שכוחותינו הגנו על יהודים שהתפללו בכותל מפני פורעים שהכינו שם סלעים ובקבוקי מולוטוב, כן? ועל זה יש משבר קואליציוני, זה דבר...
זה הזוי. עכשיו, כל הזמן אומרים, אבל הם עושים את זה יותר טוב מביבי. עכשיו, זה נכון, הם טיפלו בכל הנושא, בכל היום ירושלים, זה יותר טוב ממה שביבי טיפל בו שנה שעברה. אבל מצד שני, אצל ביבי זה אף פעם לא היה עניין קואליציוני, זה אף פעם לא הפך להיות איזה דיבייט, כאילו, בממשלה.
בהנחה שאנחנו הולכים עכשיו לבחירות, אז רשימת הציונות הדתית שמקבלת, נגיד, 10 מנדטים לפי הסקרים, אפילו אולי יותר, היא לא תמנה בן גביר אחד, אלא היא תמנה בן גביר עם עוד איזה 2-3 נציגים מטעמו. זאת אומרת, סיעת כך תהיה עם 3 או 4 ח"כים, היא תהיה לשון המוזניים בקואליציה הזאת, והקואליציה הזאת תהיה קואליציה של...
למה זה נורא והמשותפת לא נורא?
אז אני שואל אותך...
זה בני דמותם של המשותפת, רק בצד שלנו, הם הקיצונים שלנו, נדב, שלנו.
כן, אז אני שואל אותך, האם ממשלה כזאת של ליכוד, ש"ס, יהדות התורה, סמוטריץ' ובן גביר, זה ממשלה שאתה רוצה כרגע.
מה לדעתך...
הנה, אתה שואל אותי, אני שואל אותך.
זה לא הממשלה שאני רוצה. זה כמובן שאני הייתי מעדיף ממשלה אחרת. תראה, כי אני, יש לי עזוב, אני בא לשולחן עם מגוון רחב של דעות, במגוון רחב של נושאים כלכליים.
אני רואה את ינון מגל מדבר על הימין האמוני. אתה לא ימין אמוני.
אני לא ימין אמוני בכלל, למרות שאני, כאילו, יש לי הרבה כבוד לדעת וכולי, אני לא מה, אתה יודע, חילונים האנטי, כן, אבל...
ולמי אתה תצביע? נגיד עכשיו יש בחירות, למי אתה תצביע?
שמע, אני בבעיה.
כאילו, זה או ליכוד או סמוטריץ'.
כן, עכשיו, תשמע, אתה לא אומר, אתה לא מפחיד אותי עם סמוטריץ', אני דווקא מאוד תופס מסמוטריץ'.
גם אני, אגב.
מסמוטריץ' ומרסים חרות מה נגיד, בן אדם ברמה סופר גבוהה.
אני לא מסכים איתו.
יש לי שם בעיה, אתה יודע, קשה לי מה, אני אצביע למישהו כמו, אפילו לא בן גביר, אתה יודע, בן גביר גם, אני לא...
אבי מעוז.
אני אצביע לאבי מעוז, כאילו, זה לא אנשים שאני רוצה לקדם פוליטית. אני לא יודע. אני עוד מקווה שיהיה אולי איזה שיקלי או משהו, נערף, אולי איזה מפלגה.
יש לי חדשות בשבילך, שיקלי כבר לא קיים יותר, אפילו הוא עוד לא יודע את זה. קודם כל כרגע שמו עמית, נתחיל בזה.
עמית שיקלי.
עמית שיקלי, ודרך כלל גם השיקלי כבר ייעלם, אתה מבין ש...
נראה, אולי לא, לא יודע. אני מקווה שיהיה משהו, אם לא, אני יודע, מה אני אעשה? אני במקרה הכי גרוע, אני אצביע ליכוד, כבר עשיתי את זה בעבר, אני אצביע ליכוד, אני אתקלח אחרי זה.
אוקיי,
done it before.
טוב. אוקיי, תשמע, אני חושב שבסך הכל אנחנו מתחילים להתקרב לדעתי לסוף הדיון המעניין הזה. יש איזה ככה איזושהי תובנה שאתה מרגיש שאולי לא מוצתה כאן בשעה ומשהו שאנחנו, לא, כמעט שעה שאנחנו חושבים.
לא, חבר'ה, תראו מה נעק, אל תאמינו לתעמולה של נדב, שזה סימולה לסדרה, זה...
לא, אני אומר לך, זו סדרה מצוינת, אני אומר לכל הצופים, תראו מה נעק, אבל with a grain of salt, כן?
זה לא ככה. זה סדרה,
זה לא... לא, אבל אדוני, אדוני, זה סדרה, העונה השנייה, אני אשמח שני פרקים, אומר, שתערער עוד יותר את האמון המעורער במערכות אכיפת החוק.
אם כך עשינו
את שלנו. והנה, ואני רואה כבר את החיוך על פניך, תודה על המחמאה.
חבר'ה, תהיו מעורערים, אל תיתנו להם רובים. ותשמע, אני חושב במדינת ישראל, במצב שיש כיום, צריך להתייחס לרשויות החוק צריך לדרוש תיקון. לא? אתה לא מסכים איתי? שדרוש תיקון?
צריך לדרוש תיקון.
לא דרוש תיקון?
דרוש תיקון.
נו, אז זהו, אנחנו מסכימים?
אבל צריך שהעונייה הזאת שלנו גם תמשיך להפליג.
היא תמשיך להפליג, מה אתה חושב?
אבל חור ועוד חור ועוד חור לא תמשיך להפליג.
זה לא חור, זה חור שנותן לך אוויר קצת. זה לא חור שמכניס מים.
תגיד, כמה מתוך חבריך אוחזים בדעותיך הפוליטיות, סביבתך, ככה מעגליך?
הקרובה? לא הרבה.
כן, ואיך הם מתייחסים לדבר שנהיה ממך? למפלצת הימנית
שהפכת?
כמה שנים זה? מה הפך אותך לימני?
תראה, אני לא חושב שאף פעם, הדעות שלי אף פעם לא השתנו כל כך, אני פשוט הכל זז שמאלה, השמאל זז שמאלה פשוט, אני לא, הדעות שלי לא שונות במשמעותי כמה שהם היו כשהצבעתי לפרס ב-96,
כן.
או לטומי לפיד ב-2003, אתה מבין, זה לא ש...
כן.
הדעות שלי נורא השתנו והפכתי פתאום לאיזה מאמין ב... אתה יודע, מן הפרט עד הנער.
אבל כאילו ההורים סופקים את פניהם בידיהם ואומרים מה יהיה עם הילד.
לא, אני אגיד לך את האמת, אני גם ברמה האישית, אני כמעט לא מדבר על פוליטיקה, זה פשוט לא בזה, פשוט לא מעניין אותי, כאילו, יש לי דברים אחרים לדבר עליהם עם אנשים.
כגון עונה שנייה של מנהיג?
גם זה לא מעניין אותי.
אתה כבר חושב על הפרויקט הבא? מה תהיה הסדרה הבאה שאתה טוב?
כן, אני כבר מבשל כל מיני דברים. כן.
וואלה.
אני מקווה שאחרי הפודקאסט הזה לא...
כן, הפודקאסט הזה...
לא יבטלו אותי בתעשייה, אבל...
בוא, כבר כל ידים עליך, אתה כבר לא יכול להפתיע לשלילה. רואי דן, היה כיף שבאת, תודה רבה לך. יום חמישי, 23 ביוני, מלאות 30 שנה למהפך של רבין, עונה שנייה של מנהיג, אל תחמיצו, אם תחמיצו יש ביוטיוב, זה מה שיפה בתאגיד, הכל בדיגיטל. ביי ביי, תודה רבה, להתראות.